המעבדה עם רונה גרשון תלמי.
החוקר שנמצא איתי באולפן הוא הפרופסור תום שיינברג מבית הספר לנרוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה בפקולטה למדעי החיים ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. פעם רביעית שלום.
אלן רון, הפעם.
שלום, שלום. אז עשינו כבר דרך, תום, ובפרק הקודם דיברנו באמת על המדע ועל דרכים לחקור מדע ועל תוצאות שונות שמתקבלות, ו... האם זה צריך לגרום לנו לשאול שאלות על המדע? האם עכשיו אני צריכה לפקפק ולא אולי להפסיק להזמין מדענים לכאן לתוכנית?
זהו, זה באמת זה חס וחלילה לחשוב שמשהו לא צריך להאמין במדע. אני חושב שאין לנו שיטה אחרת טובה יותר, וזה מצחיק, הצגתי את זה בתור המדע הטוב הרב המכוער, והמאמר הזה בנייצ'ר, והניסיון לעשות רפליקציות, כאילו תחביב. בסופו של דבר, אבל אני חוקר, value-based decision-making, קבלת החלטות מבוססות ערכים. ובעצם כל התחום הזה אומר על, רגע, מה קרה למדע טהור והנקי, ואיך אפשר חזרה לחזור לזה. אז דווקא אני חושב שככל ששומעים את הביקורת על המדע, וזה שהתוצאות לא משתחזרות, דווקא מראה, הנה, הדגמנו את זה בצורה מדעית ואמפירית, אני מדען ניסיונאי, אמפיריציסט, הדגמנו ואנחנו מוכנים לביקורת, ואנחנו מוצאים דרכים, לשפר את זה.
אבל הנה המדע משפיע עלינו, מתנגדי חיסונים, עכשיו קורונה, בוא נדבר על זה, בוא נשים על השולחן את המדורה הבוערת. יגידו לך, הנה, אבל אתה אומר שזה לא תמיד משתחזר, אז למה שאני אתחסן?
וואו, אני...
סיבחתי אותך, סיבחתי, כן.
לא, רגע, קורונה כבר זה לא, הלו, זה ב-2020, אנחנו 2022, אנחנו כבר נוסעים וכולי, אבל אני חושב שזה פתח בעצם, בהתחלה זה היה נראה שוואו, איזו תקופה מדהימה למדע, קורונה מדהימה זה PCR וכולי וכולי. ואז ככל שזה נוגע לחיינו האישיים, באמת זה לא קל, יש לי הרצאות פופולריות על שינוי התנהגות, אז אני אומר, שינוי התנהגות בזמן קורונה, בהתחלה נורא הפחידו אותנו, והפחדה פשוט לא עובדת לטווח ארוך. עונשים זה דבר בעייתי לטווח ארוך, אז ללכת עם מסכות, להגיד לך כי אתה חייב, ייתנו לך דוח, ולתפוס גולש בים, או אם שאתה... זה
עובד רע. שבוע ונגמר.
זה רע מאוד, כן, כן, זה לא עובד גם יום, זה לא עובד, זה לא הגיוני, ובאמת היה... בוא נחשוף את הפרוטוקולים ונראה את קבלת ההחלטות, אוקיי? אז, אבל אני אומר, אז וי, אחרי זה, הניסוי המקורי של פייזר, אני לומד אותו בשיעור ראשון בסטטיסטיקה, הגרף עצמו הוא יפהפה, והניסוי שעובד אליו נעשה בצורה מבוקרת וכו' וכו'. אחר כך, בין הדבר הזה, שחשבו בכלל במקור, זה היה אמור למנוע מחלה קשה. האם הוא מונע מחלה קשה? כן. האם מישהו אמר שהוא ימנע הדבקה? לא. עכשיו, אני לא מומחה קורונה, ואני לא מומחה חיסונים, אבל כן, יש לי, בהחלט אני חושב שזאת הדרך וזאת השיטה, ומה שאני עובד עליו הוא איך גורמים לשיטה להיות טובה יותר, וברור שגם מעורב פה המון 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 כסף, אבל אני לא קונספירטור. בסדר, תמיד צריך לפקפק, ואני כן חושב שאחת המטרות שלי בתור חוקר, מרצה, פרופסור באוניברסיטה, היא לפתח חשיבה ביקורתית.
מצוין.
גם יצירתית, אבל חשיבה ביקורתית. אז מצוין. מה זה אומר? זה אומר שבוא נשאל את השאלות, אבל לא כל אחד מדען, לא כל... ואני מבין שזה נורא נורא קשה לדעת, לשפוט מהי ידיעה נכונה, כן או לא. ואני נורא מעצבן גם את החברים שלי, כי מביאים לי איזשהו נתון מידע, כולם התחסנו וכולי, לא בהיבט הזה, אלא כל דבר. אומר לי, רגע, ככה וככה. אומר לה, יש לך סימוכין לזה? זאת אומרת, רגע, עכשיו, כל משפט שאני אגיד לך, אני צריך להביא לך עכשיו את הידיעה? אומר לו, כן. וזה נורא מעצבן. זה נורא נכון. מעצבן ו...
כי זה גם נורא מעכב, כי אנחנו לא חושבים ככה ולא עובדים ככה, אתה כאילו מפקפקים בכל משפט ומשפט. אז,
כן, ובהחלט, זאת אומרת, השיטה המדעית, מה שאנחנו עושים, אני אוהב להגיד לסטודנטים שלי שכותבים מאמר, ואפשר לכתוב, הכל אומר, רגע, שכחת פה את הרפרנס. אומר להם, בסוף כל משפט במאמר יושב רפרנס עם נרגילה. בסדר, כך אני אוהב להגיד לה, אין להם מושג איזה שיר אני מרפרר אליו, אבל זה בסדר גמור, אבל הם ילמדו, אני משמיע להם הרבה שירים. מכל מיני תקופות מוזיקליות, אלקטרוניות, ומיר אריאל והכל. אז בוא רגע נחזור אבל לדבר הזה, שהשיטה המדעית כל הזמן משפרת עצמה, ואנחנו נמצאים בתקופה באמת של שינוי. זאת אומרת, שאמרתי ראיתי שאין טעם להיות מיסיונר ולהגיד לכולם, תעשו ככה וככה, זה בטח לא טוב בשום דבר, לא בגידול ילדים, ובטח לא כלפי קולגות שלך. אבל בקורס המדע הטוב הרב המכוער, מיועד לסטודנטים וסטודנטיות. ואז הם שומעים על מה שקורה בעולם. זה לא המצאה של תום, אלא מה קורה בעולם, וזה גורם לנו לחשוב.
שפרו את המדע, תהיו יותר ביקורתיים, אתה לא שומט את הקרקע בשום צורה מתחת לפני המדע.
בדיוק, ההפך, 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 ממש לא, וזה הקורס נקרא מדע טוב רב המכוער, ואנחנו מתחילים מהרע, ממה קשה, ואיזה בעיות, וכל מיני הטיות, ואיך הכסף, עוד פעם אני אומר, אני חוקר בסוף קבלת החלטות, איך הכסף גרם לזה, אנחנו עושים שיעור אחד על המכוער, שזה רמאות מכוונת. אני עדיין לא חושב שהבעיה היא רמאות מכוונת, ממש ממש, יש מעט רמאים בכל דבר, ואז הטוב, והטוב אמרנו שרושמים מראש את ההשרות. מה, זה מגוחך? מגוחך, אבל למה לא? יש היום בכלל צורת פרסום חדשה, שנקראת Registered Report, דוח רשום. מה זה אומר? כאשר ניגשים לעשות מחקר, תמיד יש רקע ויש השרות. אז עכשיו אפשר לשלוח את זה לעיתונים. שופטים חיצוניים שופטים את זה, ואומרים, וואלה, שאלה מספיק מעניינת, לא משנה מה התוצאה. ואז המאמר מקבל את זה, זה נקרא IPA, לא הבירה, In Principle Acceptance. אומרים, כל עוד תעשו מה שאמרתם שתעשו, לא משנה מה תהיה התוצאה, אנחנו נפרסם את זה. מה זה גורם? ויש לנו עכשיו כזאת עבודה אחת שכבר, הנה, השלמנו אותה, הקורונה עקבה, זה של סטודנט בשם רני גרה, שכבר נסע עכשיו לפוסט-דוקטורט, לקח המון המון זמן. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו, אם לא הצלחנו לשחזר מאמר מקורי, והשאלה הייתה מספיק חשובה, וזה אכן מה שקרה במקרה שלנו, אחרי הרבה מאוד נבדקים, אבל זה מה שאמרנו שנעשה, ולא שחזרנו, אנחנו מפרסמים את זה. וזה, ניסינו לשחזר איזשהו מאמר במדע שפורסם ב-2009 עם מאות ציטוטים. אז מה זה אומר? האם המאמר ההוא היה טעות?
לא בהכרח?
האם הוא היה רמאות? בוודאות לא. הכותבים המקוריים של המאמר המקורי שותפים לנו בתהליך השחזור. אוקיי?
אז עכשיו, אומר שיש בעיה בשחזור?
לא, לא, רגע, לא. זה אומר שזה לא השתחזר, קודם כל, בצורה שבדקנו את הכוח הסטטיסטי וכו'. האם זה אומר, אבל שוב אני אומר, הנה, האם זה אומר שהמאמר הקורי היה כולו טעות? אולי, עובדתית שזה מה שזה יצא. אוקיי, אתה לוקח, יש ממש שיטה איך אתה עושה את זה, אתה לוקח את הדאטה המקורי ומחשב כמה נבדקים ונבדקות צריך, במקור היו 14, אצלנו יש 100 ומשהו, לא משנה. מה זה אומר? זה אומר שרגע, הנה, הראינו את זה, וזה העיתון יפרסם את זה, כי זה מה שהוא התחייב לעשות. זה מה נקרא null result. זאת אומרת שהמדע היום פתוח יותר לבקר את עצמו, לקרוא תיגר על עצמו. עדיין מצאנו תוצאות מעניינות שלא שיערנו אותן מראש.
מדעיין השיטה הכי טובה והכי מהימנה. הביקורת היא חשובה, וככל שהיא תהיה גדולה יותר, כך טוב יותר.
ביקורת ופתיחות. זה open new science, מדע פתוח, ואנחנו מפרסמים הכל ושמים. והנה, כל מי שרוצה לשאול שאלות, מעולה. אין שום בעיה, בוא נעשה את הדבר הזה.
אז הלוואי וכל האוניברסיטאות, האקדמיות, הרקטורים וכו, ילכו בדרככם, באמת.
לא, זה המון המון, זה תנועה כבר שקורית בינלאומית, אולי הייתי בראשוני לאמץ אותה, אבל זה כבר מופיע בקורות חיים, זה נקרא Contribution to Open Science, וזה ממש הולך וצובר תאוצה.
זה לא שוליים, אתה אומר.
צורת הפרסומים, הכל משתנה.
עוד משהו שאתם עושים, וזה מביא אותנו לפרק הזה, זה מציאות מדומה. ואנחנו נדבר בעצם עכשיו, אנחנו כאן במעבדה, אבל נצא לרגע מהמעבדה. מכיוון שלמעבדה יש מוגבלויות, יש לך, כבר הזכרנו את זה בכמה אופנים, היא בעצם לא נושקת למציאות. וכאן מגיעה המציאות המדומה. תסביר רגע את הקשר.
אוקיי, אז זה בעצם עכשיו אנחנו, בואי רונה, יוצאים מחוץ למעבדה.
פתחנו דלת, הלכנו.
זה יוצאים מחוץ למעבדה, ואחת השאלות, שעוד פעם, הסטודנטים הציבו אותה בפניי, מאז פתיחת המעבדה באוניברסיטה, אומרים, טוב, 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 רגע. אתה עושה, אומר, שינוי התנהגות? אוקיי, אבל שינוי התנהגות זה בעולם האמיתי, נכון? והמדע נועד לדמות, אגב, השיטה המדעית נועדה לדמות את העולם האמיתי, ויש לה באמת כל מיני שלבים, נכון? זה יכול להיות בצ'יפ, במחשב, בסימולציה, זה יכול להיות במבחינה, זה יכול להיות בחיית המעבדה, ואז בבן אדם. נכון? יש את כל השלבים האלה.
אבל המדע מנסה לנטרל אותם ולהגיד, אני כאילו יודע שזה בתוך מבחינה, אם ננטרל את המבחינה, זה חלק ממה שעושים במדע.
הנה, דיברת על החיסונים, איך מפתחים בכלל תרופות וחיסונים? נכון, צריך יש המון שלבים, לפני שאפשר לבדוק את זה בבני אדם, יש המון שלבים, ואנחנו, יש לנו המון רקע וניסיון של איך עושים את זה נכון. איך עושים את זה נכון, ואי אפשר לוותר על זה. אי אפשר לוותר על זה. אבל שאנחנו חוקרים, אנחנו רוצים, או רגע, בוודאי שבפיתוח תרופות, בסוף רוצים, טוב, יש תרופה לבעלי חיים, אבל אם רוצים לפתח תרופה לבן אדם, יש את השלבים השונים איך עושים את זה, וגם אותו תהליך, אגב, של clinical trials, עבר שינוי ופתיחות ורנדומיזציה, וזה באמת, לכן, בשנים האחרונות, התהליך של התרופות הוא מאוד מאוד מבוקר, וביחד עם כל הכסף, הם מצאו לעצמם חסמים, כי הם רוצים גם כן לייצר תרופה שתעבוד. אז גם במחקר הבסיסי, אנחנו רוצים, אני נותן דוגמאות מהעולם האמיתי, אבל עד כמה באמת מה שאני עושה במעבדה רלוונטי לעולם האמיתי. אז המציאות המדומה היה משהו באמת, תמיד אני אסיר תודה לסטודנטים, באמת הפסקתי להתנגד, ההפך, הם אמרו לי, תום, אתה חייב את זה. אמרו לי כבר לפני 6 ומשהו שנים, אתה חייב את זה. ואמרתי, טוב, רוצים לשחק. הבנתי, מציאות מדומה, ושאלתי,
זה נורא כיף.
הגיע פה, הגיע פה, יש פה, הפרופסור יכול, אז הדוקטור יכול לשלם, יש לו כסף, קדימה.
תביא סוני פלייסטיישן, מה שנקרא.
אז זה הם ניסו לשכנע, לא מצאו תירוץ מספיק טוב, לא מצאו תירוץ מספיק טוב, אמרו, חייבים, הקינקט, זה ניסויים, זה חייבים, אגב, באמת זה כלים מדהימים.
קינקט המסך הזה שמגיב ל... נכון?
הקינקט זה
לתנועה שלנו?
קולטן, זה לא מסך, כן, כן, כן.
כן, שמגיב לתנועה שלנו.
כן, כן, שזה שולב, אם אני לא טועה, בסוף באקסבוקס, אבל הנה, אני לא גיימר מספיק, אבל הם אמרו לי, שכנעו אותי מספיק מציאות מדומה. אמרו, למה? זה הדרך להכניס סיטואציות מעולם האמיתי לתוך המעבדה. באמת עשינו את זה. וקנינו, והתחלנו לעשות ניסויים, אני זוכר.
עכשיו רגע, למי שלא יודע, זה מעין משקפיים כאלה שאתה מרכיב, נכון? על העיניים שלך, על הראש, ומדמות לך בתלת מימד, או איך זה עובד?
כן, מציאות מדומה, virtual reality, זה משקף שאתה שם על הראש, ואתה רואה בתוכו בעצם גרפיקה ממוחשבת, בעצם תלת מימדית, זה עוד אני מספיק מבוגר לזכור שהייתה את הזירה בדיזיקוף סנטר, שהייתה שם, וזה היה ככה, עוד היה קשה לרונדר, וזה היה וואו, ואפשר לעשות, לא זוכר, היה מלחמות ג'די, ואתה נכנס בעצם לתוך איזה גוף אחר, וזה הפך להיות מאוד מאוד זול יחסית. בסדר, היו כמה סוגים של משקפים, אנחנו התחלנו עם משקף האוקולוס DK2, דיבלופר קיט, ולפי דעתי איזה נער התחיל עם זה בארצות הברית, ואז פייסבוק קנו אותו, ואז לא מזמן הם נהיו מטה, של המטאוורס, תכף אפשר לדבר גם על זה, ובעצם זה נהיה מאוד זמין, כמה מאות דולרים, מחשב טוב, מחבר קבל, ואתה ממש נמצא במציאות אחרת. והתחלנו לשחק עם זה.
אגב, סליחה, אתה עדיין בתוך המעבדה. עם משקפיים.
יפה מאוד.
אבל בתוך המעבדה, אנחנו נכון, לא יצאנו ליער נכון, עכשיו לעשות נכון. את זה, כי זה לא משנה.
את ידעת שאחד הדברים שעשינו בתך היה יער? לא. או אמרת ים?
אמרת יער, אמרתי. יער,
נכון, אז אחד הדמויים היה יער, היה פרצופים מעופפים ביער. דיברנו על אותו Q-Approach, היה שינוי התנהגות, אז הם מכרו לי, אמרו לי, תקשיב, אתה רוצה לשנות התנהגות בשטח? תעשה עכשיו מציאות מדומה, אז הם אחד הניסויים שהם בנו, היה פרצופים מעופפים ביער שצריך ללחוץ עליהם. זה היה, באותה תקופה היה דימויים אחרים, אבל באמת זה היה יער.
כי יער זה החוץ, לכן הלכתי לשם, כי זה משהו שהוא לא סגור ותחום.
נכון, נכון, נכון,
נכון. בארבעה קירות.
נכון, נכון, נכון. אז באמת זה היה נורא מצחיק. האבולוציה שזה עבר בתוך המעבדה, משם ועד להקים מרכז ברמה האוניברסיטאית, הוא היה ש... זוכר שהמשקפים הגיעו, ונשיא אוניברסיטה בזמנו בא לבקר במעבדות. בקרה הוא הגיע ו... יומיים קודם זה הגיע המשקף, אז הסטודנטים גרמו לי, אמרו לי, אתה חייב להראות לו את זה, זה שיא הטכנולוגיה. טוב, כמובן שאני תום, תמים, מקשיב, נותן להם, הוא רואה את זה, אומר, רק את הדמו. אז הוא אומר לי, טוב, תום, זה נחמד מאוד. בסדר, אני רואה, אני יכול לקנות על הנכד שלי, מה שקצת אותך, הוא אומר לי, אבל מה זה קשור למחקר שלך? אז אני אומר להם, דקלמתי מה שהם מכרו לי. מה זאת אומרת? ככה אנחנו הולכים להכניס את החוץ לתוך המעבדה. ואכן, התחלנו לשחק עם זה. וזה באמת כלי מחקרי עדיין שקורה בתוך המעבדה, אבל מאפשר לבנות סביבות מלאכותיות בסביבה מאוד מנותרת, אבל זה איזשהו מיקס בין מה שאפשר לאסוף עליך, או לאסוף על כל נבדק, לבין המציאות האחרת הזאת שאתה יכול להכניס אותה למעבדה ולדמות אותה. אז התחלנו עם ניסויים בתוך המעבדה, והראשונה האמיצה שקפצה לזה דוקטורנטית שלי בשם מיכל גבאי, שהיא מהנדסת ביורפית וכו' וראה, זה באמת שיטה מדהימה, ואפשר לעשות ככה, וגיימינג וכו' וכו'. זה היה לא קל, היא עדיין בדוקטורט, באמת זה היה לא קל, כי היא ימצאה חדשנות, להיות חדשן. אז היא עשתה איזה ניסוי שאתה פשוט מסתכל על אובייקטים שונים. אובייקטים בודדים עוד פעם, הנה חזרנו למוטיב החוזר, ושם מצאנו קשר, המציאות המדומה, לא סתם שאתה נכנס למציאות אחרת, אלא אפשר להתקין בתוך המשקף של המציאות המדומה, עוקב תנועות עיניים.
מעניין.
אז אי אפשר לשים אותך בתוך ה-MRI, כי אי אפשר להזיז את הראש, במציאות המדומה מאוד מאוד חשוב להסתובב בחופשיות, אז היה לי איזשהו חדר במעבדה שאפשר לעמוד ולהסתובב בחדר, בתוך איזושהי וילה, לא הצבנו את התוכן אז, וקפצו שם כל מיני חיות וצורות. עוד פעם, הביקורת, ההחסרה, העיקרון המדעי עצמו, איך אתה מתכנן ניסוי מבוקר. וזה כבר במציאות מדומה, אגב, בלי שיצאנו מחוץ למעבדה, כבר הרבה יותר קשה לתכנן ניסוי מבוקר. כי האובייקטים הם לא סתם מופיעים על סך מחשב דו-ממדי מולך, אלא כל האלמנט של האינטראקציה איתם, ולהסתובב. אבל עכשיו יש לי הרבה דברים שאני יכול למדוד. אני יכול למדוד תנועות עיניים, איך הם סורקים אותם, תנועות ראש, אפילו עדיין בעמידה. וגם אלמנט מאוד מאוד חשוב, זה כיף. נבדקים ונבדקות, מה זאת אומרת? אתה הולך לשלם לנו על מציאות מדומה? זה לא ללכת לקניון לשלם את זה? אז באמת, אגב, כל הזירות, משחקים האלה, הן לא כל כך שורדות. מעניין, זאת אומרת, אנשים, זה מגניב, אבל לא, אבל אנשים קונים את זה הביתה, ואצלנו אפשר לבוא לשחק, מקבלים כסף בתור נבדקי ונבדקות מחקר, וזה באמת מאפשר להכניס את החוץ לתוך המעבדה. ואז, משהו כמו לפני, שזה היה כבר כמעט 5 שנים, אז בכלל מה, אני רוצה לעשות ניסוי בהתנהגות מרחבית. אוקיי, רגע, תום חוקר קבלת החלטות מבוססות, אבל ללכת, לבחור לאן ללכת, לימין או שמאלה, זה, אז אמרתי לה, אוקיי, אבל אין לנו מקום ללכת במעבדה, כי חדר הניסויים הוא מאוד קטן, זה, החדר הניסויים הגדול זה 1.5 מטר על מטר או משהו כזה, כי רוצים שזה...
הוא מצומצם, כן.
זה מצומצם, כי אנחנו רוצים, אין נדלן, זה דבר מאוד מאוד יקר, ואנחנו רוצים לעשות ניסויים, אז מה צריך? צריך מסך מחשב, דו-ממדי, הניסוי רץ במחשב. ואז היא אמרה, התנהגות מרחבית, מה הבעיה? אני אעשה זה עם ג'ויסטיק, שהם ילכו עם ג'ויסטיק. אמרתי, רגע, 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 רגע. כל עניין במציאות המדומה, שצריך להיות מדומה. אם אני רוצה לחקור התנהגות מרחבית, צריך מקום שאפשר ללכת. ואז נעשתה פנייה, לאותו נשיא אוניברסיטה. אמרתי, אתה זוכר שהיית? והתברר שיש לא מעט מעבדות שמשתמשות בשיטה הזאת. למה? כי זה לא יקר, ואתה שם משקף לצרכיהם הם. אפשר לחקור ככה פעילות מוטורית וראייה ומודעות ותנועה וכו' וכו'. וחתמו על המכתב הזה, זה ככה, זה עצומה לנשיא אוניברסיטה, בוא נקים את הדבר הזה. וזה עבד. זה עבד בזה שאני לא אשכח שהוא אמר, הוא אמר, טוב, בסדר, אבל צריך שטח. וזה מאוד קשה להשיג שטח, באמת באוניברסיטאות שהן ותיקות ונבנו, ואתה רוצה לשמר את הירוק. אגב, זה בעיה בינלאומית, לא רק של ישראל, ממש בעיית השטח, למרות שיש שרתים וקורונה והכל, עדיין צריך מקום שאנשים ישבו ויחשבו ביחד. ויעשו את הניסויים האלה. ואז הוא אומר, תקשיב, אתה לא מאמין, פנתה עליי, מנהלת הספרייה המרכזית, דוקטור נעמה שפטלוביץ, שהיא ארכיאולוגית, אז לא הכרתי אותה. והיא אמרה לי שהיא גם רוצה בספרייה. מציאות מדומה, היא הייתה בפינלנד ובהלסינקי וראתה את זה.
מה הקשר ספרייה למציאות מדומה?
יפה, אז באמת נעמה, באמת עם חשיבה מאוד 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 יפה וחדשנית, ראתה בחול ונחשפה גם את תחום המחקר שלה, שאפשר לשמש למציאות מדומה. גם באמת אפשר, זאת אומרת, היא מנהלת הספרייה, אבל הדוקטורט שלה בארכיאולוגיה וגם חפירות והכל, זה יכול להוביל ל-aha moments, נכון? אפשר לשחזר את הממצאים ולסדר אותם ולראות איך זה היה, ממש להוביל מחקר. והיא אמרה, רגע, גם את המחקר היא ראתה, וגם בספריות אפשר ככה להנגיש אנשים מאגרי מידע חדשים, תלת-ממדיים וכו' וכו'.
מדהים. אז ארכיאולוגיה שהיא חקר העבר, התחברה למציאות מדומה שהיא כבר הווה, היא לא העתיד, אבל היא הכי חדשנית.
אז לגמרי, אז באמת בזכות החיבור הזה עם נעמה, שלקח כמה שנים, שהיא קצצה לזה שטח בתוך הספרייה, וביחד שיפצנו מקום, וגם הייתה את הקורונה שעזרה. הייתה את הקורונה, כי אפשר לבנות דברים, האנשים הפסיקו להגיע. ואז הקמנו מרכז שיש בו 55 מטר, לעשות את הניסויים, על אותו ניסוי התנהגות מרחבית שאני חשבתי לו, אבל זה לא מעבדה שלי. כן, אני מנהל את המרכז, זה נקרא טאו XR, זה ביחד עם נעמה, אנחנו מנהלים את זה ביחד, שהוא משמש גם למחקר וגם להוראה ולמידה.
מה זה ה-XR? טאו זה אוניברסיטת תל אביב?
כן, טאו, תל אביב אוניברסיטי. XR, אז ככה, אז יש מציאות מדומה, virtual reality, יש מציאות רבודה, augmented reality, שזה שילוב ביחד של המציאות ושל מה שרואים על המסך. פוקימון גו, שאנשים הלכו וחיפשו
כן,
פוקימון גו,
כן.
זה augmented reality, הוא המשקף הידוע בתחום הזה, נקרא הולולנס של חברת מייקרוסופט, את העוד אחד, Magic Leap שנסגר, ויש גם מציאות שהיא mixed reality, שיש אובייקטים פיזיים שהם חלק מהחוויה. אז במקום להגיד כל פעם, the center for virtual reality, augmented reality ומixed reality, XR extended realities, X stands for extended realities. אז אנחנו מנהלים את זה ביחד, שאני אחראי על הפן המחקרי, ששוב פעם, זה פתוח לחוקרות וחוקרים מכל הקמפוס, ובכלל מכל ישראל והעולם, זה מרכז בינלאומי, כי בדרך זכינו גם, הצלחנו לזכות במענק מחקר, הנה השיחות, ממינרווה. מינרווה זה קרן גרמנית-ישראלית, מהוותיקות בתחום, שמתחרים על מרכזים, בתחומים מסוימים, והם אמרו, הנושא הפעם הוא אינטליג'נס, תשכנעו, ואפשר להגיש את מה שהם רוצים. אז אנחנו הגשנו הצעה, כמה חוקרים וחוקרות מהאוניברסיטה, בשיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות ממוסדות אחרים בישראל ומגרמניה, The Minerva Center for the Study of Human Intelligence in Immersive, Augmented and Mixed Realities. אוקיי? אז מינרווה XR, בדיוק לחקור את האינטליגנציה האנושית בסביבות האלה. זאת אומרת, אנחנו אומרים לעצמו, רגע, כל הניסויים עד היום, דיברנו על כמה מבוקרים וכולי, ובעצם עברו איזושהי ממש רדוקציה לניסוי מאוד מאוד פשוט. זה מה שעשו בפסיכולוגיה, לחשוב איך אתה לוקח התנהגות מורכבת ומפשט אותה. כן? מפשט אותה. ואנחנו אומרים, רגע, בזכות הכלי הזה, עכשיו אפשר לצאת חזרה להתנהגות מורכבת ולחקור, הנה, התנהגות מרחבית הליכה ב-T-Maze, אוקיי, זה גם אנחנו עושים שחזור של ניסוי מבעלי חיים 1980, אבל ממש לתת לאנשים ללכת. והמרכז זה כבר משמש למחקרים בנושא של מודעות שעושה ליד מודריק, בנושא של חוקרים אחרים, בכלל נושא של ראייה ותפיסה, ושותפים שהקמנו את המרכז הזה, אז גלית יובל, פרופסור גלית יובל, שעושה נושא של פרצופים. אז אפשר כבר לצאת מלהסתכל רק על המסך, אלא אולי ממש עם צילום בכיתה. באמת פרופסור ליד מודריק חוקרת מודעות שמוכרת, ודוקטור יערה שורון נושא של אינטראקציות חברתיות, ופרופסור אימו קאמל של מוטוריקה. אנחנו בעצם הקמנו בוועדת ההיגוי של המינרווה. אבל שותפים לנו עכשיו חוקרים וחוקרות מכל ישראל, והמרכז הזה פתוח. אני קורא כאן מעל גלי האתר לכל מי שרוצה ורוצה. כן, כן, ופונים אלינו כבר, כי האיחוד של המרכז הוא ראשית הזירה שקיימת לנו שהיא מאוד גדולה. 50 מטר, אפשר לעשות ניסוי עם אינטראקציות חברתיות וכו'. אבל מעבר לזה, בזכות הזכייה באותו מרכז מינרווה, יכולנו בעצם להגיד, רגע, יש לנו מקום, קנינו גם חומרה, והיא לא יקרה. במונחים מדעיים זה לא יקר.
כן, כך מכשיר MRI מול virtual reality זה שום דבר.
אז באמת, אז היום זה עולה, לא יודע, 400 עכשיו, עלות המחיר $500, אבל עוקב תנועות עיניים אחד למעבדה, שולחני, שמקליט ב-1000 הרץ, עולה $40,000. אז זה הפערים שיש לנו היום. אז אולו המערכת היותר מתוחכמת, לא יודע, HTC Vive, ואולי $1,500, אבל זה כלום, שוב פעם, ואפשר לנטר גם את ההליכה, וגם את התנועות עיניים, יש המון המון נדים פסיביים, אז זה, יש את הזירה, רגע. ואז אמרנו, המטרה שלנו היא לתמוך במחקר, כמו שאמרנו, אמרנו למינרווה, שאנחנו נחקור את האינטליגנציה האנושית. אז הבאנו וזכינו להסיק מנהל סטודיו, מצאנו בחור, מדהים, בשם טל ציפורי, שיש לו 11 שנות ניסיון, הוא בן 28. עכשיו, בתחום הזה, זה נצח, זה מדהים. כמובן, התחיל בצבא, ועניין אותו, לבוא ולעשות מחקר, הוא כבר היה לו סטארט-אפ, ניהל סטארט-אפ, ואמר, רגע, לא, בהייטק זה נחמד, הוא מוכן לבוא לעבוד אצלנו. ובעצם מה שהוא עושה מאז, זה עוזר לנו, בצורה ייחודית, הוא יודע מה אני חושב עליו, אז אין שום בעיה שזה מוקלט. לא רק אני, והוא עוזר לפרופסורים ופרופסוריות להמיר את מה שהם עשו עד היום בדו-מימד, ואפשר לעשות את זה בתלת מימד. וכמו שאמרת, אפשר להכניס את החוץ לתוך המעבדה, בצורה מנותרת, ואפשר לעשות ניסויים באמת גם, אני לא רוצה לפרץ, כי זה ניסויים לא שלי, אז שהם עכשיו התחילו להיערך. אז זה הפן אחד המחקרי, באמת שאפשר שם להגשים חלומות, וזה מדהים. אגב, אפשר...
יש לי שאלה, פרופסור תום שיינברג, עד כמה אנחנו יודעים מחקרי, דיברנו קודם על המדע ודיוק, שמה שאתה מוצא כשהנחקר שלך משתמש במציאות מדומה, זהה למציאות בחוץ. זאת אומרת, יכול להיות שקורים דברים אחרים, כי אני מודעת לזה שאני במציאות מדומה.
אז אוקיי, מעולה. מעולה, תמשיכי להקשות, זה המטרה בחיים.
זה נכון, לגמרי. מעולה, מעולה. לשם כך התכנסנו.
אז קודם כל כך, אז קודם כל התשובה היא, קודם כל אני לא יודע.
זאת אומרת, יש מחקרים על מציאות מדומה ועד כמה זה נחקר?
רגע, אז קודם כל אני לא יודע, והתשובה שאתה מתאמן ומתרגל לתת הרצאות בכנסים, אז אתה חושב שהרצאה זה החלק הקשה והמרגש. החלק הקשה הוא השאלות. רגע, סיימתי עכשיו בתור סטודנט, עכשיו גם ישאלו אותי שאלות על זה? זה כאילו, זה התשובה המעולה ביותר בחולי תמיד, I don't know English, אבל זה לא רק זה.
עברית אתה יודע, כן.
אז זהו, זה לא, יש... בתקופה מסוימת שהסינים הגיעו, הם יודעים לדקלם באנגלית, אגב, זה די מדהים לראות זה, לדקלם את ההרצאה באנגלית מדהימה, והם באמת אומרים שהם לא יודעים אנגלית.
מצוין.
כן, זה מעולה, אבל
אוקיי. אמינות, אמינות במדע, כן.
אז זה, לא, למה, זה יכולת מדהימה, הנה, זה לימוד שפתי מדהים. כן. אז רגע, אז קודם כל, it's an empirical, אז התשובה האחרת היא, במקום לא, I don't know English, זה it's an empirical question, זה שאלה אמפירית. בוא נבחן ונראה. אז קודם כל, יש דבר שנקרא תוקף פנים. על פניו, ברור שניסוי שבו אתה הולך, כי במציאות, בניווט, אתה הולך בעיר, אז עצם העובדה שאתה הולך, הוא דומה יותר. אז מה אנחנו עושים? אין לי אני לעשות את הניסוי המרחבי, אני לא בונה T-Maze מחוץ למעבדה, אפשר, אבל לא, אבל מה אנחנו עושים לבדוק את השאלה הזאת? מיכל מריצה שלוש גרסאות, גרסה אחת נבדקים הולכים בתוך המבוך וצריכים לאתר איפה יש כסף, הליכה אמיתית, הליכה שנייה היא באמת אותו ניסוי שהציע לעשות עם הג'ויסטיק, הולכים במציאות מדומה, והגרסה השלישית היא גרסה דו-מימד, כמו משחק דו-מימדי שהולכים עם החיצים במחשב. עכשיו, זה כבר הרבה פחות מבוקר מניסוי רגיל ופשוט. אוקיי? Okay? כי אחד זה הליכה, אחד זה עם הג'ויסטיק, ובכלל בדו-מימד בכלל, זה נושא של אתה לא יכול להזיז את הראש, נקודות מבט. אבל זה כבר שואל את השאלה, האם הניסוי ייצר תוצאות שונות בשלושת התנאים האלה? אוקיי? Okay? זה, הנה, ככה עובד המדע. אולי כאילו מיכל מאוד רוצה להריץ ניסוי רק במציאות מדומה, ואמרתי לה, טוב, לא, לא, תעשי גם את השלושת התנאים האלה. זה לא רק אני, יש ועדה דוקטורט שמלווה ועוזרת בשאלות המחקריות. את צודקת שבשביל לשאול האם הניווט בהתנהגות מרחבית בתנאים האלה, הוא עכשיו צריך להקים את אותו מבוך מחוץ למעבדה. אבל אז אתה כבר גם מחוץ למעבדה, והמבוך לא נראה אותו מבוך. אז קודם כל, אנחנו מתקדמים בצעדים קטנים ומבוקרים. אז ניקח את הדו-מימד ונפוך אותו לתלת-מימד, ואז גם ילכו בפועל. בסדר? הרבה פעמים, אגב, לא תמיד מה שאנחנו שואלים, זאת אומרת, אותי מעניין להשליך ממה שאני חוקר על תופעות אמיתיות בעולם. הרבה פעמים אנחנו שאומרים, לא, אותי מעניין את השאלה המחקרית הזאת, וזה בסדר גמור. אגב, לא היו מגלים תרופות וכו'. אגב, שאלות על התעשייה והכל. מחקר בסיסי של מולקות, אתה לא יודע לעולם כמה עשרות שנים אחר כך ייקח למצוא את היישום שלו. וזה מצוין. אז אנחנו יכולים להניח בתור face validity שזה רלוונטי. האם זה בטוח אותו דבר בעולם האמיתי? בטוח שזה לא בטוח אותו דבר, כי העולם האמיתי הוא נורא מורכב, עם המון גירויים, ואנחנו מנסים לבודד משתנים. זה קודם כל. אבל מציאות מדומה היא כבר הרבה יותר טובה, וכשתבואי שתצאי מחוץ למעבדה והאולפן הסגור, בדמו שלנו, שאנחנו מדגימים למה, כי אמרו לי, מה למה? באמת אנשים ותיקים אומרים, מי אמר שצריך את זה? דווקא מתוך המחקר, לא בחוץ. אז אני מדגים כמה מהר אפשר ליצור, אני שם אותך בתוך מבוך, ואז המבוך יורד, אבל את עדיין הולכת איפה שהיה מבוך. אני אומר לה, מה? למה את הולכת? זה הרצפה... כבר אין מבוך, ואתה שם כביכול שטיח, ואנשים מרימים את היד, כאילו יש, את הרגל, כאילו יש מדרגה. זה באמת מדמה בצורה מאוד חזקה ומאוד מהירה את המציאות. וזה מאפשר מחקר, לפי דעתי היום, אומרים, ביג דייטה, דייטה גדול, בתנאים הכי מבוקרים, ואוסף המון 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 מידע. ואני מקווה מאוד שיותר ויותר מחקרים יצטרפו לזה. אנחנו לא המרכז הראשון, לא בארץ ולא בעולם. זה מאוד חשוב להגיד. הייחוד שלנו הוא הייחוד המחקרי, אני אוהב להגיד, we are all about the data. אנחנו מתעניינים פחות בחוויה שזה יוצר. היו הרבה מאוד מחקרי אמפתיה ורגשות, ויודעים שזה אפקטיבי. אותנו מעניין להבין השימוש במדדים, במדדי ההליכה, המהירות, כיוון הראש, תנועות העיניים, איך הם קשורים להתנהגות, ואפשר באמצעותם לנבא את ההתנהגות, אוקיי? לנבא את ההתנהגות, ולהבין את המנגדונים בצורה עמוקה יותר. ולכן באמת זה פתוח לכולם, שחשוב להדגיש גם שיש לזה את החלק ההוראתי. מנסים להתקדם, נכון, האוניברסיטה, מנסים להתקדם. אז הסטודיו שלנו עם אותו טל גם התחיל לפתח קורסים. קורסים. אז אחד הקורסים הראשונים זה קורס בנושא של חלבונים. למה? כי הם בתלת מימד, ויש מאגר. ויצר קורס חלבונים ביחד עם הסגן דיקן בפקולטה שלנו, דוד שפרינצק, הוא באמת חדשני מאוד בהוראה, והוא אמר, אוקיי, טוב, בוא נפתח משהו. אז הביא את הקורס חלבונים, וביחד מפתחים, ואז טל, שאפילו אין לו תואר ראשון, הוא עשה שנה במדעי המחשב, אני כמו איזה אבא, כל הזמן אומר לו, אתה תלמד, אבל הוא מקצוען בתחומו. נכון, דיברנו על בין תחומיות והכל, ויש לו הבנה של המדיום, עם ה-11 שנה, כל כך ייחודים האלה, זה נצח בתחום הזה. כל פגישה שבאים אנשים מבחוץ מנסים להעסיק אותו, ומזל שהוא אוהב את האוניברסיטה. והוא לקח ביחד עם הקורס חלבוני, והם יצרו שם איזשהו קורס במציאות מדומה, שאתה יכול ללכת בתוך החלבון. וזה כולם אומרים, וואו, אף פעם לא הלכתי בתוך חלבון. אז חלק מהעניין, באמת יש פה אתגר עם הטכנולוגיה והמדיום לראות, שזה לא יהיה סתם מגניב. אגב, מגניב זה גם נחמד.
כן. לא, אבל מה, משתמשים בזה היום בניתוחים, וב... יש לזה כבר שימושים ואפליקציות מאוד ברורות.
אז עדיין התחום בחיתוליו, עדיין התחום בחיתוליו, ואיך עושים את זה, ואיך מאמצים את זה. שינוי התנהגות, נכון? דיברנו שלושה פרקים לשינוי התנהגות. אז באמת יש הרבה דברים טובים או לא, וצריך להוכיח מדעית שזה באמת עוזר בניתוח. כן, יש המון תחום של סימולציה רפואית, להוכיח מדעית שזה עוזר, שזה עוזר לאמן. אגב, גם עצם המדע שאתה תהיה מרוצה יותר, זה מצוין, אבל... זה,
כן, השאלה
זה...
אם יש מעבר לזה, זאת אומרת, זה אז, לא מעט,
אז,
אבל...
אז צריך לתכנן בדיוק ניסוי מדעי כל פעם. עכשיו, מה שאני חושב שכל העניין הזה של המרכז הזה, באמת ש... שהקמנו ביחד, וזה נורא מצחיק שזה לקחה את 4.5 שנים, ואז הקמנו וגם הצלחנו לזכות במענק מינרווה, שאני מנהל של המרכז הזה, אז היה מאוד קשה לוועדה ששפתה את זה, זה גם כן תהליך שלקח שנתיים, במדע לוקח זמן, אבל... הצגנו את זה שאנחנו בונים את המרכז, וזה יתרון של, של תל אביב, שהיא מרכז בינלאומי וארצי, באמת, ויש לנו כבר קולגות מכל הארץ, אנחנו הולכים עכשיו לעשות איזה קורס כזה שיבואו מכולם. אז אותה ועדה, מה יהיה התוצר שלכם? מה זה מרכז מינרווה לאינטליגנציה אנושית בכל המציאות המדומה מורחב? אנחנו ממש רוצים לשאול שאלה, לבדוק את התיאוריות של מה שיודעים עד היום. על הדום הימד, בואו נבדוק את זה. והיה מאוד קשה לשכנע אותם, וזה שמח
מה ש... למשל, איזה תיאוריות?
כל מה שאנחנו יודעים, לדוגמה, על קבלת החלטות, אוקיי? האם הקבלת החלטות שאני עשיתי עכשיו על דו-מימד, מה זה הדו-מימד על המחשב עם חבילות קלפים? פעם היה ניסוי על חבילות קלפים אמיתיות, פיזיות. מישהו בדק את המעבר בין חבילת קלפים על השולחן לבין מחשב? אגב, שזה גם כן משהו שאני יודע בתור, כי זה הניסויים שעשיתי, על השולחן אני אומר שאת לא נוגעת בחבילות, וכולם רואים שאת לא, שהנסיעה לא נוגע בחבילות, אבל על המחשב, הם לא תמיד מאמינים שאתה לא שיחקת עם זה. אולי מישהו נגע בזה. אז זה, עכשיו פעם היית עושה זמן תגובה לבחירה. עכשיו ממש אני יכול לראות את המהירות של היד, התאוצה, תנועות עיניים יכולים לראות במעבדה, אבל זה הרבה יותר ריאליסטי. עכשיו אני יכול לשאול שאלות הרבה יותר ריאליסטיות, אמיתיות. אז באמת הם אמרו, רגע, מה זה אומר? אתם אומרים שהמדע שעשו עד היום הוא לא טוב? הנה, עוד פעם, מאשימים אותי. חס וחלילה. הוא לא אומר, גם אנחנו חלק מכל מה שעשו עד היום. אבל בוא ניקח ונרחיב את זה, ונתקרב יותר לעולם האמיתי. וזכינו בזה, כן? מענקי מחקר, אמרנו, המדע מקולקל, לא מקולקל, אבל יש תמיד סף, ועברנו את הסף, זכינו. המזל שלנו היה, הוא ששלושה חודשים אחר כך, פייסבוק הכריזה שמחליפה את שמה למטה. ואחד מהאנשים, מי שמנהל את מרכזי מינרווה וכולי, הגיע לארץ איך ידעתם? הייתם בעל חזון? עכשיו, מה, הגשנו את זה לפני שנתיים אחרי זה? אנחנו ידענו שמישהו הולך להחליף את השם, אבל פתאום, שהציגו את המטאברס, האומניברס, וכל הקיום ההיברידי הזה, פתאום נהיה נורא רלוונטי. מה זה אומר עכשיו שיהיה קיום של אנשים בתוך עולם, שהוא, הנה, למה אני צריך לבוא לכאן להתראיין באולפן? זה נורא נחמד לי. אבל מי אמר, מה, אתה יכול לראיין במטאברס? אז פתאום זה היה נורא ברור, שבאמת יש פה הרבה דברים לשאול, ובאמת הרבה שאלות הולכות להישאל עכשיו, באמת, דיברנו על... על המוח וכל הפלסטיות המוחית, ושאנחנו מקימים את מאגר המוחות, אז עכשיו אנחנו רוצים לשאול שאלה, איך הפלסטיות המוחית נראית שונה, שאתה משחק פינג פונג במציאות המדומה, לעומת משחק פינג פונג במשרד. האם הפלסטיות, אפשר לשחק, לעשות את זה על אמת, ואז להיכנס לתוך המגנט, ל-MRI, ולראות שינוי מבני. האם השינוי נראה שונה כן או לא? האם פעילות אחרת שאתה עושה נראית כן או לא? האם פעילויות במטאברס, האם אני אשחק איתך עכשיו שחמט במטאברס, לעומת שחקן אמיתי, האם זה יוביל לפלסטיות מוחית שונה. אז זה ממש, ממש מחקרים שאנחנו ממש עומדים להתחיל אותם כרגע. אז היתרון של המרכז מציאות מדומה בקמפוס, ביחד עם עובדה שיש מרכז MRI, וגם יש מכון ספורט על שם סילבן אדם, שאפשר לעשות מחקרים בספורט, ואפשר לראות כל מיני שינויים, ואפשר לראות איך זה נראה. אז יש עדיין יתרון גדול לזה שהאוניברסיטה, המדע מתבצע במוסד מחקר, שהמטרה היא לגלות ידע. אוקיי? זה מאוד חשוב. וגם עכשיו בווירטואל ריאליטי באמת יש חשיפה מאוד גדולה פתאום לעולם המסחרי. ויש שם הרבה מאוד כסף בעולם המסחרי. ושם כנראה יהיה הרבה יותר קל לקבל כסף מתעשיות לשאול שאלות. אבל אז אני אומר, רגע.
מה, כדי לפתח להם מערכות?
לפתח להם, אז זה אפשר לעשות, באמת יש חוקרים שעושים את זה בהנדסה או במדעי המחשב, אבל יש להם הרבה שאלות שהם רוצים, נכון? כל מיני יישומים. כי אם באמת אנשים הולכים לחיות בתוך המטאבר, אז יש המון שאלות שאפשר לשאול. אז, ושאלות, אני אומר שוב, בעולם הרגיל, בעולם הלימודי, בעולם הרפואי, אז מה שאני אומר קודם כל, אז אנחנו באמת בהליכי חיפוש תורם, תורם את תרומה למרכז הזה, אז נכון שהקמנו אותו והכל, לרוב זה דפוך, לרוב מגייסים תרומה, כי במרכז אנחנו עשינו את זה מה שנקרא bottom up, ואז אני אומר, שמנו מחיר של תורם תרומה שתהיה נקייה. ואז אני אומר, את הממצאים עצמם, ויהיה אפשר לחלק ככה מלגות ולעצור הכל קורה למחקרים, ואחרי שחוקרים וחוקרות יגלו את הממצא הראשוני מעולה, אז אפשר ליישם את זה בחוץ, על אינטראקציות במטאברס, על סימולציות, על... מעולה. ואני אומר שהממצא הראשוני יהיה נקי. אחר כך לא תהיה בעיה למצוא לזה כסף, כי יש באמת עכשיו המון כסף סביב המטאברס. ואני אומר, קודם כל, שאנחנו נצליח, וזה לכן מאוד משמח אותי שזכינו במינרווה הזה. זכינו במינרווה, אז יש לנו חותמת של איכות מצוינות בינלאומית, אבל הנה, אפשר לשלם, ואחרי ששכרנו את טל, אז קצת אוניברסיטה תומכת בנו, אז יש לו טל כבר מנהל סטודיו, ליצירת החוויות האלה, יש תוכניתנית, ויש מישהו שמעצב, אולי גם יהיה אלמנט של מוזיקה, אז הכל נעשה אין-האוס, ובגלל שאני אוהב להגיד נקי מחקרית, אני עושה לך פה עם גרשיים הידיים, באמת עדיין נקי. נפתח משהו, נמצא מעולה, זה יהיה מעולה שהתעשייה תזין אותנו. מעולה שהתעשייה תקנה מאיתנו חומרים.
אבל זה לא השלב הראשון.
בעיניי המדע הוא צריך לעשות בהתחלה נקי, ואני חושב שזה חלק מהיציאה החוצה, באמת זה חשפתי לדבר הזה. אני חושב שהמרכז מציאות מורחבות, טאו אקסר, כמעט כל מי שעוסק בו, כן מעניין אותו לצאת עם המדע החוצה. אני חושב שזה אינטרס של חלקנו לצאת עם המדע החוצה, לעשות מדע יותר נטורליסטי. כן, נטורליסטיק, ובטח שקבלת החלטות, נכון, דיברנו על כל הדוגמאות, אבל בוודאי שאני רוצה לדבר ולהשפיע ולעזור לאנשים שרוצים, לא בצורה סמויה.
תוכל גם לצאת מתוך המעבדה הזאת, מתוך מינרווה, למשל, ליער, דיברנו על יער. האם זה ישנה לך אם תצא עם אותם משקפיים למקום שהוא לא חדר מעבדה באוניברסיטה?
אז חברים שלי שלח לי עכשיו במסגרת כל ההייפ על XR, אז באמת מישהו מסתובב ביער, אז רואים אותו שם עם משקף, אבל שאין בו כלום במשקף, עיניים פקוחות. הוא אומר, this new technology lets you go and really feel trees.
והוא בעצם ביער. לא, זו שאלה מצחיקה, כי כביכול מה משנה היער, אם אני רואה במשקפיים יער, אבל האם זה אולי כן משנה? האם עצם העובדה שאני, שוב, אני כן במעבדה, אמנם שיש לי במקום לניעות, היא כן משפיעה עליי, ואם אני אהיה בחוץ, אפילו בקמפוס, תן לי להסתובב בקמפוס עם המשקפיים, ישנה את זה.
אז יפה, אז שיוצאים החוצה מהמעבדה, זה באמת עוד איזה משהו שהקורונה מאוד העיצה, לפחות הציע את התהליך הזה, של לרצות לצאת החוצה מהמעבדה, אז זה לאו דווקא עם המציאות המדומה. שוב, במיתרון פה הוא שיש לנו חדר, אגב, אפשר לקחת את משקפי האוקולוס, וכבר יש לנו כבר ניסוי אחד, בתנאי תאורה לא מאוד חזקים, אם רוצים מרחב עוד יותר גדול, אפשר לעשות ניסוי של התנהגות מרחבית ממש ממש גדול, אוקיי? ויש כבר איזה ניסוי כזה, שוב, אני אומר, זה לא ניסוי שלי, אז אני לא רוצה לחשוף את המחקר שמתחיל לעשות, אז אפשר לצאת עם האוקולוס ולסובב אותו בחוץ, קודם כל, אוקיי? אז זה יתרון, למה זה יתרון? כי אתה יכול לצאת החוצה ולא צריך לבנות תפאורה. זה הדרך הכי מהירה לבנות תפאורה. אוקיי? יש באמת חוקרת מתיאטרון, שרון אורסון לוי, שגם כן מתחילה לחשוב על הדברים האלה, ולראות נקודות מבט, ולבנות, ורקונסטרוקציות, זה באמת בין תחומי, איזה כיף. זאת אומרת, וזה שיושב בספרייה המרכזית, שהיא במקור של מדעי הרוח מוניות, אז זה מרכז הקמפוס, באמת מכל הקמפוס באים ועובדים איתנו. אז אפשר לצאת עם המשקף הזה החוצה, כי אז רואים בעיניים משהו אחר, וזה עדיין ננותר, אבל רגע. אפשר גם לצאת לעשות מחקר בעולם האמיתי, אמיתי, על אמת. וזה מחקר אחר שהתחלתי לעשות במדע מתוך הבנה שיש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים עלינו בקבלת החלטות. ובתור הורי אתה יודע שלפעמים אנחנו טיפה ישנים פחות טוב, נכון? ואז איך משפיע לנו העובדה של שינה על קבלת החלטות? ואיך משפיע לנושא שלפעמים אנחנו עצבניים ולחוצים ויש איזה דדליין ו... אוי, אני מתרגש, מקליטים אותי ברדיו, איך זה משפיע? אז אחד המחקרים שניסינו לעשות, בהתחלה בתור איזשהו שילוב, היה לקחת שעוני כושר, מאוד פשוטים, והרעיון המקורי היה לקחת שעוני כושר ולתת אותם לנבדקים שלוחו איתם בבית, ולאסוף עליהם נתונים כל הזמן.
מה, של דופק ו...
כן, 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 איזה ברייסלט כזה של גרמין פשוט, שלא אוסף מיקום, חס וחלילה לפרטיות, אבל אוסף דופק, תנועה וכו'. ואז הרעיון, זה היה מסטרן שסיים דור, היה להביא אותה למעבדה. שאת הניסויים הם עדיין יעשו למחשב במעבדה. זה נורא מצחיק.
אבל האיסוף של הדאטה הוא בחוץ, בעולם. האיסוף של הדאטה
יהיה לאורך זמן, באורך בעולם, בדיוק, וזה היה פעם ראשונה שאני אומר, אני מרהיב עוז והולך לאסוף דאטה מחוץ לעולם. אוקיי? מאלה השנים עשיתי MRI, ואחרי זה התנהגות ומציאות מדומה, אני אומר, לאסוף דאטה בעולם, אבל עדיין הרעיון היה לעשות את המטלה במעבדה. ואז אני זוכר, חילקנו 10 שעונים, והיה קורונה, היה סגר. ואז זוכר שדור אומר, רגע, טוב, אז עכשיו צריך לאסוף את השעונים. אמרתי, לא, רגע, רגע, אסוף, קודם כל, יש סגר, אתה לא אוכל שום מקום, אתה לא אסוף שעונים. ואז מהר מהר, דור הצליח לארגן פלטפורמות אונליין, קיימות, ניסויים קיימים, שנבדקים, הולכים השעון בבית. ואז ניסינו לעשות ניסויים אונליין בבית, שהם עושים כמה פעמים את הניסוי, 6 או 7 פעמים. ולראשונה זה היה מחקר שלי שממש יצאתי החוצה מחוץ למעבדה. ועוד פעם מונה, עוד פעם האינטואיציות של ברור שאנחנו יודעים של לחץ ושינה משפיעים, אבל איך בדקו את זה לחץ ושינה בעיקר? היו עושים, יש מעבדות שינה סופר מכובדות של sleep deprivation אקוטי, ואז רואים איך זה משפיע על המוח, וכן אמרתי, לא, אני רוצה למצוא את ה-day to day life. אמרנו נכון שאמרנו שכל התנהגות משפיעה על המוח, אבל זה הרבה יותר קשה. כי אם אני מכניס מישהו ל-MRI, ואני מפעיל את ה-FMRI, או ה-MRI המבני אנטומי, אני רואה שינויים, כי יש לי ממש את ה-Central Processor, אני רואה את הפרוססור הכי טוב. ואם יש לי תנועות עיניים, זה נפלא, בין אם במעבדה או בוויה. אבל בהתנהגות, ולא סתם התנהגות בתנאים מבוקרים, ובאמת התחלנו, וזה ככה, זה היה המאסטר של דור, והוא סיים ועזב, אבל זה ממש היה התחילה של להבין של החשיבות של לצאת מחוץ למעבדה. ממש לצאת מחוץ למעבדה, ואז במקביל, והנה, זה דוגמה של איך הקורונה האיצה את זה, ואני חושב שהדוגמה, אז זה עדיין ממשיך לרוץ. אגב, אנחנו מדברים פה הרבה על מה זה מדע והכל, ואני חוקר, והמדע הוא ברובו כישלונות. זה מאוד חשוב להבין, בסדר? מה שהדור עשה, הוא סיים מאסטר, לא פרסם את המאמר הזה. עכשיו יש סטודנט אחרת, הדר, שממשיכה את זה ועושים עוד פעם. הנה רפליקציה, שיפור, אנחנו בכלל בודקים את המדדים, עכשיו עם השעון. המדע הוא רובו כישלונות. זאת אומרת, זה כל אחד ואחת שעושים מדע יודעים את זה. שמעבר לכישלונות של כמה המחקרים שלך מאומנים או כל הדברים האלה, ניסויים עצמם לא מצליחים, וזה חלק מהרצון של לשפר את המדע, של להגיד, רגע, ניסוי שלא מצליח, אבל שנעשה כמו שצריך,
בוא נפרסם.
בוודאי, הוא גם תורם למדע.
אז אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל באמת כמה מהמחקרים שלך עכשיו להערכתך יהיו באמת בתוך המציאות הרבודה הזאת, או עד כמה תישאר בתוך, עד כמה פתאום המעבדה שלך עם ה-MRI נראית לך קצת מיושנת, זאת אומרת, לאן זה הולך?
אז רגע, אז קודם כל ה-MRI הוא לא שלי, יש לו אוניברסיטה, ומרכז המציאות המדהימה הוא לא שלי, יש לו אוניברסיטה, ואנחנו בונים פה, יש פה כלים גם לכל הקהילה וכולם לעשות. אז היום, כמעט כל מחקר חדש שמגיע, או סטודנט חדשים שמגיעים, הם בעצמם רוצים לשלב משהו עם מציאות מדומה, מציאות מדומה, ואולי גם פלסטיות מוחית בדוקטורט שקוראים ב-MRI. עוד אחד הדברים שהם רוצים לעשות, הם מפתחים אפליקציות. אחד הסטודנטים שעשה את הניסוי הזה, שהוא ניסה לשחזר ניסוי ב-MRI, והריץ 100 ומשהו נבדקים, רני, הוא רוצה לחקור הרגלים. הרגלים בבני אדם, מתברר שזה נורא קשה, אוקיי? נורא קשה. במציאות אמיתית, במציאות מדומה ובמעבדה. אז מה הוא עשה? הוא פיתח אפליקציה שהיא מותקנת על סמארטפונים של 100 ומשהו נבדקים, וזה כבר ממש, אוקיי? זה כבר ממש על סמארטפון, ונראה שהוא הצליח, וכי למה הוא עושה ניסוי שנערך במשך שבועיים. עכשיו, ככה לעשות ניסוי במשך שבועיים? אוקיי? זה נורא קשה להביא נבדקים שבועיים למעבדה. עוד פעם קורונה, התקין, הדוקטורט שלו לא נעצר, איזה יופי, אז זה עדיין ניסוי מבוקר שמבוצע על הטלפון. אבל זה לא שינוי התנהגות אמיתי, זה ניסוי מבוקר שמבוצע על הטלפון. אז זה לא מציאות מדומה, אבל זה ניסוי, זה איזשהו משחק. עוד פעם, אני חושב שהעקרונות שכרגע הולכים ונראה שהסטודנטים החדשים שמגיעים, זה משחוק גיימיפיקיישן, כי זה נורא כיף ונורא נחמד להם, זה אפליקציות, ושילוב של הדברים האלה, אם להביא אותם בכל זאת למעבדה, כדי לבדוק, כמו ששאלת, רגע, מי אמר בכלל שמשחק על הסמארטפון מחוץ למעבדה, תואם לניסוי במעבדה? אז יש כמה מעבדות בעולם, אני לא הראשון שעושה את זה, שבודקים את זה ורואים את זה. אז צריך להשתמש בכל הכלים המחקריים. מדע זה משהו מאוד מאוד מפורט ונרחב, ואנחנו רוצים להשפיע ולעזור ולהביא תובנות for the greater good of society, למען המין האנושי, ללא ספק, לכן זה מימון ציבורי, לכן בעיניי זה יפה. צריך לשלב את כל הכלים. יש דברים, אפשר לעשות התנהגות בכמות גדולה מאוד במעבדה, אבל אפשר המון המון מסות בסמארטפונים. אגב, אנחנו עדיין, זה עולה המון, כי צריך לשלם כמו נבדקים של מעבדה. אז צחקו עליי, מישהו אמר לי, מה, למה אתה משלם 40 שקל, צריך לפי 40 שקל לשם, משהו כזה, אומרים לי. אז זאת אומרת, זה ניסוי עדיין תחת האוניברסיטה. אז אני יכול
להגיד... כן, יש חוקים ואתיקה.
אז צריך לצאת החוצה מהמעבדה, וצריך גם לצאת להיות בתוך המעבדה, וגם אני לא יכול לספר על זה, אבל אני כבר ממש הולך לצאת לניסויי שטח, ניסוי אמיתי שיערך על אנשים אמיתיים בחוץ, אמנם בסטינג מאוד מצומצם, אבל ללא ספק זה הכיוון, אני חושב שכל הציר הזה, זה מה שהולך, וזה מה שמעניין, וזה מה שכיף.
מרתק. אז למדנו הכל, כל מיני דברים לאורך הסדרה הזאת. התחלנו באמת מקבלת החלטות במוח, ודיברנו על שינויים התנהגותיים בעזרת חיזוקים. דיברנו על כאלה שהם לא בעזרת חיזוקים חיצוניים. דיברנו כאן על איך צריך לעשות מדע היום, ועל ביקורת המדע, ועל שיפור הכלים המדעיים. ואמרנו, תוך כדי כך, עדיין המדע הוא הכלי הטוב ביותר שלנו, ודיברנו על יציאה חוצה מהמעבדות, שזה באמת הדבר העכשווי, המעניין, וכמו שאתה אומר, יש עוד דברים שקורים ומתרחשים ממש בימים אלה. תודה רבה. תודה. אתה משאיר לי את המוח?
זה כל ההרצאות, אני הולך ומראה לכולם את המוח.
אין סיכוי, אני לא אקבל את המוח, אבל הצטלמתי איתו.
תבוא איתי סרקי, ונדפיס לך את המוח שלך.
אני אבוא, קבענו. אז אני רוצה להודות לך מאוד, הפרופסור תום שיינברג, מבית הספר לנורוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה בפקולטה למדעי החיים, ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על ארבעת הפרקים האלה.
המון המון תודה, רונה. ודש לאימא, נכון?
אני אמסור. תודה רבה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, לשרון לרנר. תודה לכם המאזינים. אנחנו חותמים את המעבדה שבה עסקנו בקבלת החלטות במוח. היו שלום.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.